שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק עידר. אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטואית, אתם מוזמנים לאתר שלי stoicisrael.com, דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא, שם גם אפשר למצוא את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו, לשיח סטואי בזום או פרונטלי שיהיו בקרוב. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט, שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. אז היום יותר מאשר ציטוט, היום יש נושא מעניין מאוד שנוגע בכלל לפילוסופיה המערבית. הרבה מאוד דיונים היו על הנושא הזה, נושא של דטרמיניזם, רצון חופשי וכן הלאה, ועוד כל מיני עניינים מאוד מאוד מעניינים יהיו היום. נתחיל בזה שכל ילד ישראלי לומד בבוא העת את ההבדל בין סבלנות לסובלנות, שזה הבדל בין patience לטולרנס. בעוד שהאחרון, הסובלנות הוא הכרה בקיומן ובזכות קיומן של דעות אחרות ושל מוסכמות תרבותיות אחרות. סבלנות, הפיישנס, אורך רוח, זה יכולת להמתין לדבר או להתמיד בדבר. שתי המילים הללו הן מהשורש סבל, סמך בית למד, שתיהן מאותו שורש בדיוק. במקור, סבל פיזי. אבל העברית כנראה כמו הסטואים מניחה שהכל חומר. אז גם האורך רוח הוא עניין פיזיקלי. סטואים כאמור מניחים שכל דבר הוא חומר, אז גם הסבל פיזי שהתגלגל להיות סובלנות, אז הוא גם במידה מסוימת חומר. אני אסביר. סטואים מניחים שהכל חומר, גם הרוח, הנפש, השכל שלנו, הכל. בעברית המילה סבלנות היא מהשורש סבל, דהיינו לסבול פיזית. אז היבט רוחני, נפשי, כגון סובלנות הוא גם פיזי. על כן, העברית בעניין הזה לפחות מסכימה עם הסטואים לעניין החומר. יש הרבה ערך על להסתכלות על העולם ועל עצמנו כחומר. אנחנו נגיע לזה. מבחינה נפשית ופילוסופית, סבלנות כלפי אירועים שאינם תלויים בנו, היא תלויה במידה שבה אנחנו מסוגלים לסבול, פיזית ונפשית, ויכולה להגיע עד רמה של פטליזם. פטליזם זו השקפה שלפי האדם כבול לסדר טבעי וקבוע מראש של התרחשויות בעולם, כלומר אמונה באיזשהו גורל מוחלט וידוע מראש שמכתיב את חייו ואין לאדם הזה שום שליטה, שום יכולת בחירה כלשהי. זה הפטליזם ברמה הקיצונית. למרות שזו מילה לעתים הקונוטציות שעולות ממנה היא פסיביות מוחלטת לפגעי הגורל, ואני אתייחס פה לדטרמיניזם, זו למעשה סגולה של ממש. זה יכולת גדולה, זה כישרון שמעניק שלוות נפש, שעליו אפשר להתאמן. אבל הוא מתחיל בהשקפה. למעשה זו העמדה היחידה שניתן ליישם כלפי אירועים חיצוניים, בלי לרמות את עצמנו. והיה לי דיון לאחרונה על העניין הזה של הכרח. כשאני אמרתי שברגע שאירועים מסוימים התרחשו כבר, אז הם היו הכרחיים שהם התרחשו, האמירה הזאת לא הייתה נוחה למי שאני שוחחתי איתה. המילה הכרחי גרמה לה להרגשה כאילו האדם בא להשקפה הזאת, השקפה פטליסטית, הוא רוצה שאירועים מסוימים יקרו, גם נוראים. וזה משהו שקשה לחיות איתו. ואני מסכים שזה משהו שקשה לחיות איתו. אבל המילה הכרחי היא נטולת ערך, אם לא ניתן לה ערך של טוב או רע. היא פשוט משהו שקרה. אפשר בבוא העת, לאחר שמספיק אירועים יחלפו מאז אותו אירוע שלא נוח לנו לחלות אותו כהכרחי, אז אולי אפילו אנחנו נמצא משהו חיובי שנולד בסופו של דבר כתוצאה מהאירועים האלה. אבל זה כבר ההסתכלות שלנו, לא האירועים בפני עצמם שמחזיקים את הערך החיובי או השלילי. הרעיון של הכרחי הוא משמעותי לפילוסוף או פילוסופית, וכולנו עומדים בפני אותם אירועים שאנחנו לא יכולים לשנות. היתרון תמיד יהיה בצידם של אלה שידעו לתת לעצמם שלוות נפש נוכח אירועים כאלה. הסטואיות מלאה בטקסטים על העניין הזה. בספרון המדריך של אפיקטטוס הוא טוען שאם רק נאמן את עצמנו לרצות שדברים יתרחשו כפי שהם באמת יתרחשו, במקום לצפות מהם להתרחש כמו שאנחנו רוצים שהם יתרחשו, אז החיים שלנו יתנהלו בשלווה. ובשפתו הוא אומר, או בתרגומו יותר נכון של אברהם הרואטי, זה הולך כך. אל תבקש כי המציאות תהיה על פי רצונך, אלא קבל אותה כמו שהיא, וכך הכל יהיה לטובה. זה פרק 8 במדריך של אפיקטטוס. בספרי השיחות שלו של אפיקטטוס הוא אומר, ובכן, כלום נאמר שדווקא בתחום זה, התחום הגדול והחשוב ביותר, כלומר בתחום החירות, מותר לי לרצות באקראי גרדה? בשום פנים לא. תכלית ההדרכה, כלומר לימודי הפילוסופיה, תכלית ההדרכה היא בדיוק שהאדם ילמד לרצות כל דבר כמו שהוא קורה. ואיך קוראים הדברים? כמו שקבע הקובע. הוא קבע שיהיו קיץ וחורף, שפע ומחסור, מידות טובות ומידות רעות, וכל ההפכים כיוצא בהם, הכל לשם ההרמוניה ביקום. וכל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו נתן גוף ועברי גוף נכסים ורעים. דרך אגב, אנקדוטה קטנה, העניין הזה של הרמוניה, הוא מוזכר פה בציטוט האחרון מאפיקטטוס, שהוא אומר שהכל לשם ההרמוניה ביקום, שכל הדברים הטובים והרעים הם קורים בשביל ההרמוניה של היקום. אז אחד מהתלמידים של אריסטו, בחור בשם אריסטוקסנוס, נשמע כמו שם של איזה זמר יווני, אז הוא למד גם את התורה של פיתגורס וגם למד תחת אריסטו. הוא טען שהנפש של האדם היא כיוונון מסוים של הגוף כמו הרמוניה בנגינה. מתוך טבעו של הגוף עולות תנודות מגוונות כמו שבעת שירה עולים צלילים שונים. זו לא הרמוניה במובן המודרני שאנחנו מכירים היום, דומה. אנחנו היום מכירים הרמוניה כמזיגה של צלילים שיוצרת נעימה טובה. אלא הכוונה המקורית של הרמוניה זה היה לכיוון כלי מוזיקלי לפי סולם מסוים, שהוא לא יסתה, שהוא לא יזייף. ככה הנפש היא כיוונון של הגוף. הפיתגוראים ראו את הטבע כולו במספרים ומתמטיקה, והם הראשונים שמצאו את הקשר בין מוזיקה למתמטיקה, אז אפיקטטוס מתכוון שהטבע מתנהל בהרמוניה, כמו שמחבלים כני נגינה, והאירועים המתרחשים הם למעשה כיוונון של הטבע. ככה גם הנפש שלנו, שעל פי הסטואים, היא חומר, והיא מתכווננת בהתאם לאימון שאנחנו עושים עליה, כמו עניין פיזי של אימון גוף. אנחנו מכוונים את החומר הזה, את הנפש הזה, ואנחנו, חשוב שהוא יהיה בהרמוניה עם הטבע כולו. ולכן גם התפיסה הזאת של אפיקטטוס, של לרצות את האירועים שיקרו כפי שהם קרו. כי אז אני מכוונן את הנפש שלי בדיוק כפי שהיקום כיוון את האירועים. אפיקטטוס אמר שאדם שמסרב לקבל את הגורל שלו, הוא הדיוט באומנות החיים. אין לי ספק שחלק ממי שקורא או שומע את מה שאני אומר עכשיו, מבין את העניין של הפטליזם כפסיביות. זה בסדר. זה נפוץ שאנשים מניחים שלקבל את הגורל זה אומר לא לעשות כלום. אבל זה לא המצב. עניין הרצון החופשי שעולה מהסוגיה, הוא חוצה תפיסות פילוסופיות כמו שאמרתי לאורך השנים, ואחת השאלות הגדולות בפילוסופיה, האם דטרמיניזם אומר שאין רצון חופשי. רק בשביל ההסבר הפשוט, דטרמיניזם זה התפיסה שמניחה שכל האירועים שמתרחשים הם כתוצאה של אירועים של סיבות ותוצאות, מקדמת דנה, מראשות היקום, אם תרצו מעת המפץ הגדול או לפני אפילו, סיבה מובילה לתוצאה שמובילה לסיבה שמובילה לתוצאה, ואז אירועים מתרחשים. ואז עולה השאלה, אז איך יש רצון חופשי? כי אם מה שמביא אותי לעשות מה שמביא אותי, זה למעשה אירועים שהחלו עוד הרבה לפני שאני נולדתי, אז איך יש לי רצון חופשי? רוב האנשים מניחים שבני אדם פועלים עם מידה מסוימת של רצון חופשי. עם כמובן מגבלות טבעיים של מכשולים מולדים או מסביבה שלהם. אז אדם נחשב באופן עקרוני חופשי מכבלים חיצוניים או ממגבלות, ועל כן הוא אחראי למעשיו. אלא אם כן כמובן יש איזושהי בעיה כמו שטיפת מוח או כישרון מנטלי או נפשי ירוד. אולי לזה בעצם התכוונה ג'ניס ג'ופלין כשהיא שרה אלבום במגי. היא שרה Freedom just another word for nothing left to lose. Nothing don't mean nothing on if it ain't free. And feeling good was just easy. Lord when he sang the blues, you know feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. חופש היא רק עוד מילה לאין מה להפסיד. שום דבר זה אומר כלום אם זה לא בחינם, ככה היא אומרת, ולהרגיש טוב היה לשמוע את הבלוז, וזה היה מספיק טוב בשבילה ובשביל בובי מגי. המחשבה על רצון חופשי הוא חף ממגבלות וממעצורים. זה עלול להביא אותנו לכדי בלבול בנוגע למושג, למונח חופש. חופש מההשפעה של אירועים מקדימים ומשפיעים, וחופש לפעול למען יעד מסוים ללא חסמים. זה שניים שונים לחלוטין. אוטונומיה מוחלטת לקבל החלטה בלי כל השפעה מקדימה לא קיימת. יש חופש לקבל החלטה לפעול והיא במידה מסוימת חופשית. אם תחשבו רגע על ההיקש הלוגי הבא. כל פעילות פיזיקלית במוח כולה מושפעת מגורמים מקדימים. כל פעילות מנטלית נקבעת על ידי גורמים פיזיקליים במוח. על כן כל פעילות מנטלית נקבעת על ידי גורמים מקדימים שמשפיעים עלינו. אם אנחנו מקבלים שכל הפעילות המוחית שלנו היא פיזיקלית ומושפעת מאירועים מקדימים, אנחנו נאלצים לזנוח את הרעיון המטאפיזי של איזשהו רצון חופשי שמבוסס על רוח בלתי תלויה. חשוב להבין שזה לא אומר שאנחנו צריכים או חייבים להיות אפתיים. הדטרמיניזם הוא גם פעולה מקדימה לכך שאנחנו נגיב לאירועים בעולם, ואפילו להגיב גם על פי אידיאלים וערכים. כל פעולה שאדם נוקט הוא השפעה על משהו אחר. והאדם יכול לבחור אם הפעולה הבאה שלו מושפעת מערכים או שהיא אוטומטית. ולכן יש פה הבחנה בין אירועים המקדימים והפעולה שאני מבצע. האדם המושפע מאירועים קודמים לא מחויב לבחירות רעות. האדם יכול לבחור לעורר בתוכו בנפשו מוטיבציות חיוביות, של חמלה, של טוב, של חיוביות, וככלל, הוא יכול לייצר מוטיבציה שמבוססת על חשיבה רציונלית ומוסרית. יש לאדם בחירה מבין האפשרויות הקיימות, זה הדטרמיניזם. לא מאפשרויות מומצאות או שהן בלתי אפשריות. גם אם הושפעו מאירועים קודמים, זה עדיין בחירה. עדיין יש בחירה, אפילו אם רק נסתכל על זה בהפשטה כבחירה בין טוב לרע. לעתים רצון חופשי הוא מושג כמעט דתי ובטח מושפע מדתות המניחות קיומה של נשמה בלתי תלויה בגוף. נשמה נפרדת מהגוף, בוודאי שיש דיונים פילוסופיים ופסיכולוגיים על ההפרדה בין גוף לנפש. אני פחות אכנס לעניין הזה של ההפרדה בין גוף לנפש. הסטואים מניחים שהכל חומר והכל הוא בגוף אחד. אבל מי שמקבל את ההנחה הדטרמיניסטית בקיצוניות שלה, חייב לקבל שאנשים פועלים מתוך הכרח מסוים ואי אפשר להאשים אותם בהתנהגות שלהם. לפחות במובן המטאפיזי. כל מישהו שעושה איזושהי פעולה מסוימת, הוא עשה אותה בגלל אירועים מקדימים שהובילו אותו לעשות את הפעולה הזאת. כולנו במובן מסוים קורבנות של הנסיבות, של החינוך שלנו, של גנים, של סביבה וחברה ועוד. ואם תחשבו על זה, זאת ההתחלה של קבלה, של לקבל דברים שקרו. להבין שאנשים הם מה שהם, הם לא יכולים להיות אחרת. זה מוביל גם לסלחנות וגם להסתכלות על ההווה והעתיד. מי שמצליח לראות ככה את המציאות, מוטרד פחות מאנשים אחרים וסובלני יותר כלפיהם. הוא סובל מהם פחות. היום ניהלתי שיחת ייעוץ עם מישהו שדיברנו על הרגישות שלו לכך שמישהו שיקר לו. עכשיו, אם מסתכלים על זה במובן הדטרמיניסטי, אז האדם ששיקר לו, הוא עשה את זה בגלל אירועים וסיבות שהובילו אותו לעשות את זה. זה לא אומר שזה טוב ששיקרו, זה לא אומר שזה נכון לשקר, אבל זה גם אומר שזה בגלל אירועים שלא קשורים אליך כשמישהו משקר לך. זה אירועים שקשורים אליו, לאותו אדם. זה במידה מסוימת מוריד את ה... זה מעלה את השלווה וזה מוריד את התרדה שנובעת מאירועים חיצוניים, אם אתה מקבל שהם גלובליים מאוד, מאוד אוניברסליים. ומי שמצליח לראות כך את המציאות, הוא מוטרד פחות. הוא יותר סובלני גם כלפי אחרים, והוא סובל פחות מאחרים. וזה העומק שמקבל המונח שלווה סטואית. ראשית, אנחנו מופעלים ומתרגשים על פי הרגישות שלנו לאירועים חיצוניים. זה המניע הראשוני שגורם לנו להתרגש מאחרים. אבל יש לנו את היכולת לנהל את המחשבות שלנו, כי כמו שאפיקטטוס אמר, לא המציאות מטרידה על בני אדם, כי אם המחשבות שלהם והדעות שלהם על המציאות. זה לא אומר אדישות, זה אומר שאם אנחנו מודעים לגורמים שמפעילים אותנו, אנחנו יכולים לנהל את זה ולבחור בגורמים חיוביים שיקבעו את הפעולות שלנו. וזה חשוב להבין, ההבנה של המכניקה הדטרמיניסטית הזאת וההסתכלות על המציאות דרך המשקפיים האלה מביאה ליותר קבלה ושלווה. כי אנחנו מבינים שרוב המשפיעים על פעולותיהם של אנשים הם בלתי מודעים לזה בכלל. ואם תחשבו על הכיוונון ההרמוני הזה של הנפש שלכם, זו הסיבה שמרקוס אורליוס כותב לעצמו בספר 12, אם התרשמתי כי פלוני חטא, כיצד יודע אני כי באמת הוא חטא? ואם בכל זאת הוא עשה עוול, כיצד אני יודע אם הוא לא דן את עצמו בכך לכף חובה, והיה מעשהו כאילו הוא בעצמו השחית את פניו? כל החפץ כי הרשע לא יעשה עוול, הרי הוא כי מי שחפץ, כי עץ התאנה לא יפיק את מיצו החלבי בתאניו. עוללים לא יפקו, סוסים לא יצהלו, וכל יתר הדברים ההכרחיים יימוגו. הן אם זו נטייתו של הרשע, כיצד הוא ינהג אחרת? על כן, אם אינך איש מעשה, השיבנו למוטב. אני אוסיף ואומר שמרקוס פה לא מדבר על החמאס. בסדר? כי כשהוא אומר, אם אתה איש מעשה, תשיב אותו למוטב, אז אני לא חושב שהחמאס הם ברי שיח. אז ראשית צריך לעצור אותם. הוא מדבר על מי שהוא כן בר שיח, שאפשר לדבר איתו בהיגיון משותף. אבל אם אנחנו נחצה את הגבול לנקמה ופגיעה, אנחנו נשחית את פנינו, כמו שהוא אומר, אנחנו נפגע בעצמנו, כמו אותו אדם שעושה עוול, אז הוא דן את עצמו לחף חובה ומשחית את פניו שלו עצמו. הסטואים הם דטרמיניסטים. הם מאמינים שכל פעולה נקבעה מראש על ידי שרשרת של סיבות ותוצאות מקדימים, ובאופן פרדוקסלי, הסטואים גם בעד הגברת האחריות האישית. לבני אדם יש את היכולת קבלת החלטות על פי היגיון רציונלי. זו הסיבה שפיקטטוס אומר שתמיד יש לנו בחירה. רק צריך לעשות את הבחירה הנכונה. בפרק 9 במדריך הוא כותב, המחלה היא מכשול הגוף, אך לא לאופי המוסרי. אלא אם כן תרצה בכך. הצליעה היא מכשול הרגליים, אך לא לאופי המוסרי. אמור כך בנוגע לכל אחת מן הרעות שקורות אותך, שהרי תמצא כי כל רעה מהווה מכשול לדבר מסוים אחר, אך לא לך עצמך. אפיקטטוס כנראה היה צולע בעצמו, האדון שלו, מי ששיאבד אותו, היה כנראה איש אכזר, גרם לו לפגיעה ברגל. זה צריך לגרום לנו להעריך יותר את הציטוט הזה. הצליעה היא מכשול הרגליים, אבל לא לאופי המוסרי. הוא נולד לעבדות, הוא טל בו מום, ועם זאת הבחירות שלו הביאו אותו להיות אחד המורים המבוקשים בעודו בחייו, ואחד הפילוסופים הגדולים בהיסטוריה. אני בטוח שיש כאלה שמבולבלים איך הסטואים מדגישים גם דטרמיניזם מוחלט וגם חופש בחירה. הסטואים מאמינים שדטרמיניזם ובחירה חופשית הם אכן תואמים ולא סותרים. הם שני דברים המסוגלים להתקיים ולהתרחש יחד ללא קונפליקט. הבחירה על פי הסטואים, בעיקר אצל אפיקטטוס כפי שציטטתי, היא לא חופש מהגורל. זה לא אומר חופש לעתיד נתון לבחירתי המוחלטת. אני יכול להחליט שאני עכשיו יכול לעוף. כן, יש בחירה מוחלטת לקבל את האירועים שהתרחשו. אני יכול לבחור לקבל אותם, זה כבר בחירה. אפיקטטוס לא עוסק בחופש מהאירועים שהובילו למציאות, ואירועים שהתרחשו, ולא לשחרור מגורל ויכולת בחירה לעתיד כתאוותו של האדם. הבחירה החופשית של אפיקטטוס היא לא להיות מוגבל בשל אירועים חיצוניים, וגם על ידי טעויות שמקורן בתשוקות שלנו, הגורמות לאמונה שאירועים חיצוניים צריכים להיות כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו. אז יש לי לבחור מבין כמה אפשרויות וכמה מסלולים קדימה. זה כן יש לי בחירה, היא לא מוחלטת, כי אני, כל בחירה שאני אעשה, היא תהיה מובלת על ידי איזשהם סיבות שהביאו אותי למקום שבו אני נמצא, אבל עדיין יש לי בחירה. אני לא יכול לבחור את מה שכבר קרה, אני יכול לבחור לקבל את מה שכבר קרה. המונח רצון חופשי גורם לבלבול, זה כבר אמרנו, אבל חשוב להבין שזה בגלל תפיסה שלכאורה יש איזשהו חופש מהשפעת אירועים מקדימים. אין חופש מאירועים מקדימים. על כן הדבר היחיד שאפיקטטוס מדגיש שהוא חופשי זה השיפוט שלנו. הוא תמיד בזמן אמת, בעל יכולת ניתוח רציונלית וחופשית מהשפעות חיצוניות. דרך אגב, כאנקדוטה פילוסופית, גם שפינוזה נתן דגש גדול מאוד לתבונה, מאותן סיבות בדיוק. שום דבר לא יכול לעכב את הבחירה שלי לעשות את הדבר הנכון. אפיקטטוס בשיחות, בספר השיחות שלו, כותב, אדם המעלה, לאחר שחקר את כל השאלות האלה, הוא יחוף את רצונו, את הרצון שלו עצמו לרצון המנהיג את העולם כולו, בדומה לדרך בה הכפופים האזרחים הנאמנים לחוקי העיר שלהם. והאדם המקבל הדרכה, דהיינו הדרכה פילוסופית, צריך לגשת ללימודיו כשמטרה זו לנגד עיניו. איך יכול אני ללכת בדרכי האלים ובכל דבר ולקבל ברצון את ההנהגה האלוהית, ואיך אוכל להיות בן חורין? כי בן חורין הוא האיש שכל דבר שקורה לו תואם את רצונו החופשי ואין שום איש יכול לעכב אותו. אפיקטטוס אומר שחופש הבחירה הוא בין היתר לבחור באירועים שהתרחשו ולקבל אותם, לבחור לפעול על פי חוקי הטבע, כמו שאדם יבחר לפעול לפי חוקי המדינה שלו, לא לחצות באור אדום. אתה יכול לבחור לא לחצות באור אדום, אתה יכול לבחור כן לחצות באור אדום. וזה אומר לבחור לציית לחוקי העיר, ולבחור לציית לחוקי המדינה, ולבחור לציית לחוקי הטבע. חוקי הטבע זה הגורל שהביא אותנו לאן שהביא אותנו, בין היתר. בפרקים הקודמים ציינתי את האנלוגיה של קריסיפוס. קריסיפוס היה ראש האסכולה השלישי של הסטואה ביוון העתיקה, וזה גם הוא זה שלמעשה בנה אותה כתפיסה מסודרת. הוא כתב למעלה מ-700 ספרים שלא נותר מהם, כלום, אלא רק כמה פרגמנטים. הוא תיאר את הרצון החופשי כמו גליל, כמו צילינדר. ואם אנחנו נגלגל את הגליל הזה, הדחף להתגלגל ניתן על ידי מי שיפעיל אנרגיה על הגליל. אבל הכיוון שבו הגליל ינוע בקו ישר נקבע על ידי הצורה של הגליל. הדחיפה היא גורם חיצוני, הגורל, בעוד שהצורה של הגליל היא הגורם הפנימי שמוביל את הדרך בה יבחר אדם. הרי קוביה לא תתגלגל באותו כיוון כמו הגליל, גם אם אנחנו נפעיל עליה בדיוק את אותה אנרגיה באותה עוצמה ובאותו כיוון. אירועים חיצוניים משפיעים עלינו דרך החושים שלנו ועוד גורמים פיזיקליים, אבל האופי שלנו נקבע על ידי הבחירות שאנחנו נעשה. זאת אומרת שהשכל שלנו אוטונומי במידה שהוא יכול לבחור את הכיוון של הפעולה שאנחנו ננקוט על פי האופי שלנו. אירועים חיצוניים פועלים אלינו מהווים טריגרים לאופי שלנו לפעול, לעתים במודע ולעתים לא. הפעולות שלנו הן כמו הגלגול של הגליל בשילוב של גורמים פנימיים וחיצוניים. הגליל ימשיך להתגלגל כל עוד גורם חיצוני אחר יעצור אותו. או כמו שמרקוס אורליוס כתב בספר האסירי, כל מה שקרה לך נגזר עליך מראשית הדורות, ובשלשלת הסיבות נקשרה מאז ומקדם יצירת חייך עם המקרים שנועדו לך. זה בדיוק הדטרמיניזם, מה שעכשיו הקראתי מהציטוט ממרקוס אורליוס. הסטואים חשבו שזה טיעון עצלן להניח שאם הכל נקבע מראש, אז אין לנו בחירה ואין לנו מה לעשות. זו עצלות מחשבתית. אירועים לא נקבעים רק על ידי גורמים חיצוניים. אנשים הם לא פסיביים. אלא אם כן הם בוחרים להיות פסיביים. האירועים נקבעים על ידי שילוב של גורמים חיצוניים ובחירות שלנו. עם זאת, לקבל שדברים התרחשו, הם היו הכרחיים והם לא היו בשליטתי, זה מקדם את השלווה. זה גם לקבל שמה שאני אבחר יצליח או לא. כי יש גורמים חיצוניים שהם לא בשליטתי. זו חשיבה מאוד תרפיוטית, בשביל זה אנחנו פה. כל אדם עומד בפני בחירות, בכל רגע בחייו, ויש שיר של רוברט פרוסט, אני חושב שבחלק מהתיכונים למדים אותו לבגרות בספרות. השיר של רוברט פרוסט הוא משורר אמריקאי מתחילת המאה ה-20, שיר מ-1914, אם אני זוכר נכון, והשיר נקרא The Road Not Taken. יש כמה תרגומים, אני בחרתי בזה של יעקב שקד, השיר הולך כך, שתי דרכים התפצלו ביער צהוב. חבל, בשתיהם לא יכולתי לבחור, הייתי אחד רק. זמן רב עד מכאוב, בחנתי אחת במבט חד וטוב, עד מקום התעכלה בסבך אל השחור. ואז הלכתי בשנייה, אף היא נאווה ומפתה קצת יותר מצידה, כי גדלו בדשאים לשחיקה מתאווה. אף כי כל אלה אשר הלכו בה, שחקו אותן בה במידה. ושתיהן דומות שכבו שם באור בעלים שצעדים לא ישחירו, עלים מלשון עלים שנושרים מהעץ, אל הראשונה עוד חשבתי לחזור, אך מדרך דרכים זו אל זו לחבור, ספק אם אותי הן אליה יחזירו. אני אספר נאנח בצער, אי פה במרחק זמן גדל, שתי הדרכים התפצלו ביער, בחרתי בזאת שהלכו בפחות, וזה מה שעשה את כל ההבדל. לשיר הזה יש סיפור מעניין. רוברט פרוסט כתב את הדרך שלא נבחרה בתור איזושהי בדיחה עבור חבר. איזשהו משורר בשם דוגלס, אדוארד תומאס. כשהם הלכו יחד, תומאס היה מתלבט באופן כרוני באיזה דרך הם צריכים ללכת. ובדיעבד, הוא התלונן לעתים קרובות שהם היו צריכים ללכת למעשה בדרך השנייה. זמן קצר לאחר כתיבת השיר ב-1915, פרוסט תיאר לתומאס שהוא הקריא את השיר לקהל סטודנטים, ושהוא נלקח די ברצינות, למרות שהוא עשה כמיטב יכולתו להבהיר על פי ההתנהגות שלו שהוא מתלוצץ. אז הוא אמר, מי הקולפה, שזה בלטיני דיינו אשמתי, שהוא לא הובן שהוא מתלוצץ, ועם זאת, פרוסט אהב לצחוק. אני אף פעם לא רציני יותר מאשר כשאני מתלוצץ, הוא אמר. כשהבדיחה מתבהרת, פרוסט יוצא ריבוי של משמעויות. כאשר אף פעם לא מאפשר לאחת להתעלות על השנייה. כל אחת מהמשמעויות יכולה להיות רלוונטית. אפילו בשיר הדרך שלא נבחרה, הוא מתאר כיצד בחירה היא בלתי נמנעת. פרוסט השתעשע מכך שנבצר מהחבר שלו לחוש מרוצה ומסופק, ולכן הוא הקנית אותו. לא משנה באיזה דרך תבחר, תמיד אתה תענח ותצטער שלא בחרת בדרך אחרת. אני רואה בשיר הזה כהולם לנושא היום, כי תמיד יש דרך לבחור בה. למעשה, כמו שהוא כותב בשיר, בהכרח חייבים לבחור. זו נקודה חשובה. גם לא לבחור, זה לבחור. כמו אנשים שאומרים, אני, אין לי למי להצביע בבחירות. לא הלכת להצביע, אתה עדיין בחרת. אני תמיד היה לי דיונים אנשים שאומרים, אני לא הולך להצביע כי אני לא מאמין באף אחד בדרך של אף אחד מאותם אנשים. אז אתה בוחר לא לבחור, ואז זה גם בחירה, כי משהו יקרה בעקבות הפסיביות שלך. בשיר הוא אומר, אל הראשונה עוד חשבתי לחזור, דיינו לדרך שהוא לא הלך בה, אך מדרך דרכים זו אל זו לחבור, ספק אם אותי הן אליה יחזירו. זאת אומרת שברגע שבחרת אין דרך חזרה, זה מצריך אחריות על הבחירה. שתי הדרכים התפצלו ביער, בחרתי בזאת שהלכו בה פחות, וזה מה שעשה את כל ההבדל. מן הסתם יש פרשנויות שונות לקטע הזה, אני בוחר להבין את זה שהבחירה בדרך שהלכו בה פחות, היא בגלל שברגע שבחרתי, היא בחירה שלי והיא רק שלי. אני אחראי ואני צריך לבחור נכון. זה עושה את ההבדל אם בחרתי או הגורל לכאורה בוחר בשבילי. כי גם כשבוחרים בשבילי ונותנים לי שתי דרכים לבחור מהן ביער, אני עדיין צריך לבחור באחת ולהיות שלם איתה. וזה הדטרמיניזם שדיברתי עליו קודם. גם אם אין לי בחירה חופשית לחלוטין, וכל בחירה שאני אעשה נובעת מאיזה שהם שרשרת סיבות ותוצאות שיובילו אותי עד היום, עדיין יש לי בחירה, אני עדיין צריך להיות אחראי על הבחירה הזאת, ואני צריך להיות שלם עם הבחירה הזאת. וזה מביא אותי לעוד בחירה, עתיקה יותר. בחירה שסיפר עליה קסנופון. קסנופון נולד בשנת 431 לפני הספירה, הוא היה תלמיד של סוקרטס, והוא נלחם יחד עם ספרטה, והוא גלה מאתונה, והספרטנים נתנו לו אדמה ורכוש, והוא נדד הלאה והתיישב ביוון בקורינטוס, עד שהוא מת ב-354 לפני הספירה. וקסנופון כתב את הממורביליה, או הזיכרונות. הוא תיעד את דבריו ומעשיו של סוקרטס. ופרט לאפלטון, זה המקור הכי חשוב שיש לנו על דברי סוקרטס. ובאותו ספר ממורביליה של קסנופון, סוקרטס מספר משהו שהוא שמע מהחכם פרודיקוס. פרודיקוס היה איזה פילוסוף סופיסט שמוזכר בכמה דיאלוגים של אפלטון, והדיאלוג הזה שאני עכשיו אתאר לכם, הוא בן פרודיקוס שסוקרטס מצטט אותו כמדבר על מישהו שהיה מהאסכולה ההדוניסטית. וזה הולך כך, כשהרקלס הגיח מילדותו לפריחה של הנאורים, דרך אגב, זה תרגום חופשי שלי מאנגלית, אז אני מקווה שזה יעבוד טוב. כאשר הרקלס הגיח מילדותו לפריחה של הנאורים, לאחר שהגיע לאותו שלב שבו הצעיר שעומד כעת על סף עצמאות, מראה בבירור אם הוא יבחר בדרך של סגולה או של אבונות. לפני שהוא יצא לדרך במקום שקט, הוא ישב והתלבט עם עצמו באיזה משתי הדרכים הללו עליו ללכת. בעודו ישב והרהר, נראו לו שתי נשים בעלות קומה גבוהה שהתקרבו עליו. האחת הייתה יפהפייה למראה, גלויה וכנה, חופשייה מטבעה. איבריה מאותרים בתוהר ועיניה בצנאה. היא לבושה בלבוש לבן. השנייה הייתה מסוג אחר. הרכות הבשרנית של איבריה הסגירה את טיפוחה. בעוד שגוון אורה היה מאותר על מנת שהיא תראה לבנה וברודה יותר ממה שהיא באמת, דמותה שאולי נראית גבוהה יותר מאיך שהטבע עשה אותה. היא בעתה בעיניים כוחות לרווחה, והלבוש שבו היא לבושה עוצב אך כדי לחשוף את בשלות פריחתה. במבטים דחופים היא סקרה את עצמה, או הביטה לראות אם אחרים הבחינו בה. בכל עת והלאה היא נתנה את מבטה בצל של עצמה בריכוז. כעת, כשהשניים הללו התקרבו להרקלס, היא שתוארה קודם התקדמה בקצב שווה לעברו, אבל השנייה בלהיטותה להקדים אותה רצה קדימה אל הנער וקראה, אני רואה אותך הרקלס, בספק ובקושי באיזה דרך חיים לבחור. עשה אותי חברה שלך ואני אוביל אותך לדרך הנעימה והקלה ביותר. אז זה אני מבטיחה לך. תתאם את כל ממתקי החיים ותחמוק מכל המרירות. ראשית, לא תטריד את מוכחה במלחמה או בעסקים, נושאים אחרים יעסיקו את דעתך, ההתלבטות היחידה שלך, איזה בשר או משקה תמצא נאה לחך, איזה תענוג לאוזן או לעין, איזה תענוג של ריח או מגע, יחסי מין עם איזה אהובים יקרים יסבו לך עונג יותר מכל, איך תרדים את עבריך בתרדמת הרכה ביותר, איך תבחר כל תענוג ללא כאב נלווה. ואם אי פעם מתגנב ללבך החשד שזרם ההנאות יגיע יום אחד לדלדול, תאמין לי שלא הוביל אותך לאן שתמלא את המאגר בעמל הגוף בצרות נפש, לא. אחרים יעבדו, אבל אתה תקצור את פרי המלם. תעוקב ידך מכלום אשר יביא לך רווח. כי לכל חסידיי אני נותן את סמכות וכוח לעזור לעצמם בחופשיות מכל צד. נשמע מפתה מה שמציעה לו פה הגברת. הרקלס שמע את דבריה ושאל אותה. או גברתי, מה שמך? על כך ינתה, דקי חבריי קוראים לי אושר, אבל לסונאי יש כינויים אחרים עבורי. שובבות ואבון. בדיוק אז ניגשה אליו השנייה מבין הנשים היפות הללו ודיברה. הרקלס, גם אני באתי אליך, בראותי שאורך המוכרים לי היטב, והערכתי את טבעך בשל טיפוחך. לכן אני מחזיקה בתקווה שאם תבחר בדרך המובילה אליי, תביא את עצמך לפעול ולעשות לרוב למען המעשים של אימפריה אצילה. וגם אני עבורך אהיה מכובדת עוד יותר, מוארת בזוהר שנשפח על ידי מעשה חיל. לא ארמה אותך בהקדמת תענוג, אבל אספר לך את הדברים כפי שהם. על פי מצוות האלים ובאמת ובתמים. דע לך אם כן שבין הדברים הנחמדים והטובים, לא העניקו האלים לבני תמותה מלבד עמל ומכאובים. אם תקבל את חסד האלים, אז עליך לשלם לאלים האלה. כדי שחבריך יאהבו אותך, עליך להועיל לחברים האלה. אם תרצה לקבל כבוד על ידי המדינה, אתה חייב לתת למדינה את עזרתך. אם תטבע הערצה על סגולותיך מכל יוון, עליך לשאוף לעשות קצת טוב ליוון. האם אתה רוצה שהאדמה תניב לך פירות בשפע? לארץ אתה חייב לשלם. האם אתה מבקש לצבור עושר מצון ומבקר? עליך לעמול עמך. או שמה, זו שיפתחה לחוסן כלוחם, מסוגל להציל את חבריך ולהכניע את אויביך, אז עליך ללמוד את אומנויות הלחימה מבעלי הידע, ולתרגל את יישומם בשטח כפי שהם למדו. או האם שואף אתה לגוף ואיברים חזקים, אז עליך להרגיל את הגפיים והגוף לציית לנפש ולהתאמן בעמל ובזיעה. בשלב זה, כפי שמספר פרודיקוס ומצטט אותו סוקרטס, פרצה אבון וחטא בקריאה. נראה אותך הרקלס, כמה קשה וארוכה הדרך שבה קודמתי תלווה אותך לשמחה והאושר שלה. אבל אני אדריך אותך בדרך הקצרה וקלה אל האושר. ואז אמרה הסגולה, לא עלוב, איזה דבר טוב יש לך, או איזה דבר מתוק אתה מכיר שלא מצריך הנאה של יד או רגל כדי לזכות בו. אתה שאולי אפילו לא ממתין לתשוקה של ההנאה, אלא אי פעם שהרצון הזה צץ כבר סווה, אוכל לפני שאתה רעב, שותה לפני שאתה צמא, מי כדי לעורר תיאבון צריך להמציא צבא של טבחים וקונדיטורים? וכדי לעורר את סימונך צריך להביא את היינות העיקרים ביותר, לרוץ למעלה ולמטה בחיפוש אחר קרח בעונות הקיץ כדי לעזור לתרדמתך. אין די סמיכות רכות, אך יש להכין לך ספות ומיטות נוצות ונדנדות כדי לנענע אותך למנוחה, שכן התשוקה לשינה במקרה שלך אינה נובעת מעמל ומשום עשייה ופעולה. כך אתה מחנך את חבריך, באלבון בעונת הלילה. נמנום בשעות היקרות של היום. בן על מוות, אתה מודח מחבורת האלים על ידי אנשים טובים ממבוזה. הצליל המתוק מכולם, כל הלל מעולם לא ריגש את אוזניך. והחזיונות היפים ביותר נסתר מעיניך, אשר מעולם לא ראו מעשה נדיב אחר, אחד שנעשה בידיך. אם תפתח את שפתיך בדיבור, מי יאמין לדבריך? אם תזדקק למשהו, איש לא יסביע אותך. איזה אדם שפוי יצטרף לדרך האספסוף שלך? חולים הם אלה החוגגים, צעירים בגוף חלוש וזקנים חסרי תבונה שבשיח חייהם הם עוסקים בבטלה וגוררים עצמם באומללות. מדוע? הם מסמיקים מבושה על מעשים שעשו בעבר ונאנחים מרוב עייפות ממה שנותר לעשות. בצעירותם הם התפרעו עבור דברים מתוקים והביאו על עצמם מרירות למשך חייהם. אבל החברות שלי היא עם האלים, ושיחתי עם הטובים שבאדם. שום מעשה נדיב, אלוהי או אנושי, לא נעשה ללא עזרתי. לכן אני מכובדת בשמיים ובראש ובראשונה, ועל הארץ בקרב בני האדם שבצדק מכבדים אותי. כעמיתה אהובה על כל בעלי המלאכה. כשומרת נאמנה על בית וקרקעות שבעליהם מברכים. עוזרת חביבה על כל המשרתים. עוזרת אמיצה בעמל השלום. בעלת ברית לא נרתעת במלחמה. שותפה הכרחית בכל חברות. לחבריי ניתנת ההנאה ממזונות ומשקעות שהם מתוקים בפני עצמם ונטולי צרות, בכך שהם יכולים להחזיק מעמד עד בו החשק, ושינה הרעבה יותר מבקרת אותם יותר מאלה שלא עמלים. אולם קשה להם הפרידה ממנה. גם למען השינה הם לא מתחמקים ממחויבותיהם. בקרב חסידיי מתענג הנוער בשבחי זקניו, והזקן מתפאר בכבוד הצעירים. בשמחה הם קוראים לזכרם את מעשיהם של פעם, בטובת היום הם מרוצים, למעני הם יקרים בעיני האלים. אהובים על חבריהם ומכובדים בארץ הולדתם. כשהיעד המיועד הושג, הם אינם שוכבים בשכחה בחוסר כבוד, אלא פורחים מחדש ששבחיהם הדהדו על שפתי בני אדם לנצח. עמל כזה, או בן להורים מצילים הרקלס, זה עבורך לפגוש, ולאחר שסבלת, להיכנס למורשת המבטיחה לך עושר נעלה. עד כאן דברי פרודיקוס כפי שתיאר אותם סוקרטס על הרקלס, הוא הרקולס כמובן, ועל הבחירה שלו בין חטא ואבון לבין המידה הטובה והסגולה. הרקולס מן הסתם לפי האגדות בחר בבחירה של הסגולה, של להיות אדם של עשייה שמובילה אותו באמת לאותו הלל בפני כל. רוברט פרוסט תיאר לנו שבהכרח אנחנו בוחרים ואי אפשר לחזור לבחור בדרך שלא בחרנו. אם נבחר בדרך הרע, אנחנו לא יכולים לחזור ולתקן את מה שכבר עשינו. אם נבחר בדרך הטובה, או אפילו אם זה בדרך הקשה, שבצידה איזשהו ערך, אז זאת היא הדרך שלנו, שאנחנו נבחר בה, עם האחריות שלנו. סוקרטס אומר לנו לבחור נכון, בדרך הנכונה. לא לבחור רק במה שקל ומענה, אלא במה שנכון. מה שאומר שחופש היא רק עוד מילה לאין מה להפסיד, freedom is just another word for nothing left to lose, זה לא פילוסופת חיים מוצלחת. החופש הוא בחירה נכונה מבין הבחירות האפשריות, וכדי לשמור על שלוות הנפש, נכון לבחור לקבל את מה שקרה בסלחנות. זה לא אומר להיות פסיביים, זה לא אומר לא להגן שצריך להגן, גם הסגולה שמתארת לסוקרטס, אז היא אומרת שהיא באה עם היא גם כשומרת, היא עוזרת אמיצה בעמל השלום, ובעלת ברית לא נרתעת במלחמה. אז זה לא אומר להיות פסיביים. כי כשצריך בוחרים בדרך הקשה, כמו שתיארה את הסגולה להרקלס, אבל בבחירה המוסרית. עד כאן להפעם, תודה שהזנתם, נשתמע בפרק הבא עם מרצה הגורל, היו בטוב.